לא, כלומר, כל פעם שיש עולם חדש, יש יין. כן, כל פעם שיש עולם חדש, יש יין. אדם הראשון ראה עולם חדש, לקח את הקרן. לפי מי שאומר שזה ענב היה, ענבים היה, גפן. נוח ראה עולם חדש, שתה יין. לוט ראה עולם חדש, שתה יין. ישראל עברו את ים סוף, הגיעו למרה. ויוראו השם עץ, וימתקו המים. זאת אומרת, סוף סוף לא שתו יין. כלומר, היה צפוי שאחרי קריאת ים סוף ישגו ביין ולא שגו. ויוראו השם עץ. איזה עץ? עץ הדעת, לא עץ הדעת, אלא עץ החיים. כולם טעו בעץ הדעת, והם קיבלו את עץ החיים. ויוראו השם עץ, ויוראו מלשון תורה, כן, והם תקעו המים.
אז יין זה גם סוף, תשגו ביין, פחו פלויה.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, כל פעם שמישהו מגיע לסוף, הוא שותה יין. זאת אומרת, הייתה התחלת עולם, ובמקום לפתח את העולם, שגה ביין. היין, מה עושה? מטשטש את העתיד.
את המעבר מטשטש.
את העתיד.
בין הישן לחדש.
הרי אדם שנמצא ביין, רואה רק את ההווה. נכון?
מה זה קשור
עכשיו?
עושים
פה
חידוש על היין, כל
ברכה
עושים על היין.
נכון, מתי? יפה, כשמגיעים לסוף. כלומר, כתוב שאם אדם הראשון היה לו קצת סבלנות, במקום לשתות את היין לאכול את הענבים ביום שישי, אז הוא היה סוחט את האשכול ועושה עליו קידוש. נכון?
אבל זה התחלת השבת.
אבל זה כבר שבת. כבר שבת. מה? לא, לא, טוב להשתכר. כשהגעת אל הסוף,
אתה לא שותה עושה קידוש בשביל להשתכר. זה סמליות מסוימת.
אבל אתה לא יכול להורות הלכה. אחרי שעשית קידוש, אתה לא יכול להורות הלכה. נכון? חכם ששתה יין. אסור לו להורות. מישהו בא אליך בשבת, שואל לך, מה הדין בזה? לא יכול להגיד לך, שתיתי יין.
אפילו אחרי מדימת יין של קידוש?
אחרי שאדם שתה רביעית יין, אסור לו להורות הלכה. אלא אם כן הוא ילך לישון קודם. זאת אומרת, אם אתה יש לך שאלה בשבת בבוקר, תשאל את עצמך, האם הרב הספיק לישון אחרי הסעודה או לא? זאת אומרת ש... לא, היין זה הפך הזיכרון. כפי שאמר השיקור בספר הנסיך הקטן. כן, אני שוכח לשמור את עצמי. כן, אבל זה לא אני זוכר. זאת אומרת, אני מפסיק לשמור את עצמי, אז מה שהיה גנוז עכשיו יוצא. זאת אומרת, שכאשר מגיעים לשבת, אז אפשר לחזור אל העונג הראשון. כן? כתוב מה זה עדן? זה יין המשומר בענבה מששת ימי בראשית. אז כשאתה מגיע אל היין, סימן שהגעת אל התכלית. אם אתה מנסה להגיע אל התכלית לפני שבאמת הגעת אליה, אתה מטשטש את התמונה. לכן מי ששותה יין ביום שישי מטשטש את העובדה שהוא עדיין ביום שישי, הוא חושב שהוא כבר הגיע אל השבת. אבל כשמישהו הגיע אל השבת, זה שישתה יין. אין שמחה אלא ביין. כן. אבל נוח לא הייתה כוונתו אלא להפרות ולהרבות, והראיה זה שהוא שתה את היין כשהוא גמר לפרות ולהרבות.
הוא גמר לרבות הרבה לפני מזה.
לא, כל זמן שהוא לא הציל את העולם, זה לא נקרא שהוא פרה ורבה. מתי אדם מכם מצוות פריה ורבייה? שהוא מוליד ילדים שבעצמם מולידים. אבל אם אדם מוליד ילדים שלא הולידו, הוא לא קיים מצוות פריה ורבייה.
מה אתה אומר? מה הבעיה שהוא חשב
שהוא
הגיע לתכלית, מוליד ילדים, עכשיו הוא
לא
יכול לשתות יום
כי הוא הגיע לתכלית? נכון, זה אמת. ולכן שמה כתוב שהוא בא בטענות אל חם. שמה עשה לו חם? מנע ממנו להביא ילד רביעי. כן, כי חם אמר, אם אתה משתכר, סימן שלא צריך להביא ילדים.
ומה הייתה
הטעות
שלו?
מה, של חם?
שלו. בעצם הוא אמר, למה לא? יש לו את המשכיות,
כי הוא צריך להביא ילד רביעי. ככה כתוב. מה? ארבע רגלים ושבע, מישהו שלא הכיר את המבול. הוא צריך בן לנוח שהוא מיסוד העולם החדש, הוא לא מהעולם הישן. טוב. כן, מי נוח דווקא? כלומר, זה השלמה של נוח. השלמה של נוח היה, אם הוא היה באמת בין העולם החדש, אז הוא גם מוליד בעולם החדש. אם לא, הוא רק פונה לעולם הישן. נכון, בן בארץ ישראל, יפה.
אבל גם שם הוא מהעולם הישן, והוא
כבר
מעולם החדש.
השם הוא בסדר גמור, כן. אבל נוח הוא לא בסדר.
למה? כתוב ששם ילד שנתיים אחר הנמול.
אתה צודק, אבל שם הוא תפל לנוח במקור. הרי הוא היה בן 100 שנה רק כשהוא נכנס לטבע. הוא בן 98 שנה, אז הוא לא היה בר עונשין. זה לא רציני. צריך מישהו שהיה בר עונשין בעולם הקודם, מה היה במלוא ההכרה, ושהוא מחליט בכל זאת בעולם החדש להוליד בן חדש. הוא נותן ערך לעולם החדש. מה שנגיד, אם הוא לא מוליד בעולם החדש, אז זה אומר שרק העולם הישן היה באמת טוב. גימל, אלה תולדות נוח, כן, זה אלה. אמר רבי אבהו, בכל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. כאן נאמר אלה, פסל את הראשונים, דור המבול. זה באמת דבר שחוזר על עצמו בכל התורה כולה. חשוב, אלה זה פוסל, ואלה מוסיף.
דברים.
כן, אלה הדברים אשר דיבר משה, פסל את הראשונים. איזה ראשונים? כל התורה כולה. את בראשית, שמות, ויקרא במדבר. כל זה פסל, כיוון שיש ספר דברים. למה? כי זה לארץ ישראל. אז כל התורה כולה, וארץ ישראל זה כבר עולם אחר. כן.
עכשיו נעבור על מה הסוציאציה, אם זה יעמוד מלך השם במשעול הכרמים, לא לטעות לשם ולא לטעות לשם, שהם יפנו דרך הכרמים.
כן, הם לא פונים למטרה המרכזית. במשעול הכרמים שם זה כנגד יעקב. בלעם הרי הולך בדרך, אז בהתחלה האתון פונה ימינה. בא מלאך, לא, כי בא מלאך, כן, מעולה, אז פונה ימינה. אחר כך פונה צד שמאל, רגלו נלחצת אל הקיר. אחר כך הוא עובר במשעול הכרמים, אשר אין דרך לטעות ימין ושמאל, ואז היא ותרבץ מתחתיו, נכון? אז זאת אומרת שהוא ניסה לפגוע בישראל מצד אברהם, ימין. מצד יצחק שמאל, מצד יעקב אמצע. זאת אומרת, משעול הכרמים זה הדרך הישרה בין הכרמים. אז אם הם פונים דרך כרמים ולא לאמצע, סימן שהם לא הולכים אל המטרה האמיתית של העולם, אלא אל מטרות צדדיות שהן רק נלוות אל המטרה העיקרית. אז זה הולך לאותו כיוון. דלת, אלה תולדות נוח נוח. מה זה תולדות נוח נוח? אין, זה לא מובן. אמר רבי אבא בר כהנא, כל מי שנכפל שמו יש לו בעולם הזה ויש לו בעולם הבא. יש נוח בעולם הזה, יש נוח בעולם הבא. כן, ואומר אברהם אברהם, ואומר הנני, אומר משה משה, יעקב יעקב, שמואל שמואל. אלה תולדות שם, שם בן מאת שנה. נכון, גם שם בין העולם הבא. לא?
יש נקודה.
זה כנראה לא מפריע למדרש. כן? איטיבון לי, קשו לו. והכתיב תרח תרח. ולתולדות תרח, תרח בן 70 שנה. ולתולדות אברהם. אמר, דאמר רבי יהודן, לא, אמר להו, אף היא לתברה, זה לא שובר, זה לא קושיה. דאמר רב יהודן בשם רבי אבא בר כהנא, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, בשרו שיש לאביו חלק בעולם הבא, תיקבר בשיבה טובה, בשרו שישמעאל עושה תשובה. אז זה גם תרח הוא בכלל.
הוא מוליד את אברהם, ברור שיש לו חלק בעולם הבא.
אגב, מה זה תרח בארמית? ראיתי לאחרונה, תרח בארמית זה לאחר.
מה זה?
לאחר. השורש תרח, תו רש חת בארמית, פירושו לאחר. זה מעניין. תרח הוא מאחר את אברהם.
מעכב.
הוא מעכב אותו. כל זמן שתרח בעולם, אברהם לא יכול לפעול. לכן כתוב, וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם לך לך.
כמו
עזרא. כן. שברוך בנריה מעכב אותו. זה משהו כזה. כן, אז תרח, מלשון איחור.
אז מה הבריע לברי עולם להגיד לאברהם לפני עזרא? מה זה
כיבוד הבן? זה תרח
לרצונו של
הבורא. אתה חושב שזה תרח סתם בן אדם? קודם כל, רצונו של הבורא נעשה דרך בני אדם.
בסדר, אבל לא מובן בכלל, מה זה שייך? יש מטרה שהשם נתן לי אברהם, אז קיים תרח או לא קיים תרח? מטרה...
תרח הוא מאבות הדורות.
בסדר, אבל מה זה מפריע לאברהם
לקיים את המטרה? הוא לא יכול, הוא צריך לכבד אבי ואמו. יש מדרש אפילו שאומר שאברהם אמר לקדוש ברוך הוא, יגידו כל העולם כולו שעברתי על כיבוד אביהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, את כל העולם אני מחייב בכיבוד אביהם, ואותך אני פותר, שנאמר, וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם לך לך. הרי כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לך לך, תרח היה עדיין חי. אבל המקראות סודרו באופן כזה שייווצר אצלנו רושם שהוא לא דיבר עם אברהם עד שלא מת תרח. אף פי שזאת לא האמת. כדי לפתור את אברהם מכיבוד אביו. הוא התחלה חדשה. אז רציתי להגיד לו? לא בצע. אוקיי, כן.
יש הלכה שמי שנוסע או הולך לארץ ישראל, אז זה מוותר.
זה בדיוק השאלה למה. זה נכון מה שאתה אומר, מי שעולה לארץ ישראל זה יותר חשוב מכיבוד אביהם. מפה למדת? מאברהם, שעלה לארץ בניגוד לרצון אבי.
אז מה זה שייך מאחר או לא מאחר? הוא לא מאחר שום דבר.
כן, כי זה מכריח לכתוב בתורה את מותו לפני שהשם ידבר עם אברהם. וכי דבר קל הוא בעיניך לאחר את הופעתו של אברהם בפסוק אחד. אז כל מי שנכפל שמו יש לו בעולם הזה ובעולם הבא. אני חושב שהסברנו פעם את הנושא הזה של הכפילות של השמות, נכון? כן או לא?
כן, כן,
הסברנו את זה.
יש כפילויות שזה חלק מהפסוק, או זה סך כל סירותי מילים.
הסברנו את זה פעם, לא? היית בשיעור הזה או לא?
אני חושב שזאת למה זה אברהם אברהם.
אבל לא הסברנו לגבי תרח וזה
משה יותר גדול מכל
האחרים. דיברתי שיש שלוש מדרגות בזה. יש
מה זה הפונקציות האלה?
יש גיר, זה אגב נס, אבל אין במה למחוק. יש ארבע מדרגות. המדרגה היותר עליונה זה משה. ויאמר משה משה, ובתי עמים זה ככה. לא, סליחה, זה שופר הולך. משה משה. באברהם נאמר ככה. אברהם פסק אברהם. וכן ביעקב יעקב. וכן בשמואל, שמואל. ככה זה כותב במקראות, יש פסק. וזה הזוהר אומר, משום שאצל משה אין הפרש בין החיים הנפשיים לחיים הנשמתיים. כלומר, הנפש והנשמה אותו דבר. משה הוא נשמה מעליך. לעומת אברהם, יעקב ושמואל, שיש יחס בין הנפש לבין הנשמה, אבל עדיין יש איזה הפסק. לכן יש פסק בין אברהם לאברהם, יעקב יעקב, שמואל שמואל.
ויצחק
ונוח נוח? רק רגע. מה את אומרת?
יצחק
לא ראייה פעם? יצחק יש לו רק למעלה. יצחק אין לו נפש. הוא רק נשמה. אין עולה תמימה. לכן אי אפשר לקרוא לו יצחק יצחק, כי אין יצחק למטה, יש רק יצחק למעלה. עכשיו יש שלושה אחרים, אלה תולדות נוח, משתדי. אלה תולדות שם בן מאה שנה, ואלה תולדות תרח. תרח בן 70 שנה ויולד את הרה. מה זה אומר? כל פעם יש פסיק ומתחיל משפט אחר, כאילו זה סוף משפט ותחילת משפט. אז מה זה אומר? שזה דומה לאברהם, יעקב ושמואל, אבל רק בתור הכנה, זה גישוש. לכן בנוח, נוח זה כפול, אבל זה רק משחק מילים, כמו שאתה אומר. בסדר? איפה אתה רואה שם מקפילו את השמות? לא. בן אברהם, אברהם, אתה צודק. נכון, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם מוליד את יצחק. אבל זה לא זה, אברהם אברהם. זה בעקדה נאמר.
אני יודע, יש מקום אחד
שבעקדה אברהם אברהם, ופה
יש
אותו דבר,
כמו למשל,
תולדות
שם,
שם
בין מאה שנה,
ו... כן. סליחו של מילים, בלי קשר מבחינת... אתה רוצה תשובה? פשוט מאוד. אלה יצחק בן אברהם, שמה זה בא להסביר איך יכול להיות שנולד עשיו, נכון? למה נולד עשיו? כי יצחק היה בן 40 שנה בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי, אחות לבן הארמי, מפדן ארם, לא לאישה. שלוש פעמים ארם. רוצים להזכיר שיש קליפה ארמית בתוך המשפחה של אברהם, וכל זמן שלא השתחררנו מן הקליפה הזאת, עדיין זה לא מיטתו שלמה. לכן נולד עשיו. אז במובן, וזה מתחיל מזה שאברהם לקח לו זמן להשתחרר מקליפת ארם. אז במובן הזה של הארמיות החודרת למשפחת האבות, אברהם הוא רק כמו, כמו השלישייה הראשונה. לא יצחק בן אברהם, אברהם הוא לא יצחק. כן.
אם
הרב פה
הזכיר, אז למה באמת חשבת על זה אצל האימהות בנות לבן? לא נצמוצה הפרדה אחר כך, הם היו כאילו מרחם ולאה, אחרי זה כבר יש ראש בתים. למה זה לא כמו אצל רבקה, שהיה לה משהו מהמשפחה שהיה צריך להפריד אותו?
הייתה
אצלם
הייתה הפרדה אחת. הייתה?
מי?
יוסף ויהודה, זה בדיוק המחלוקת.
אבל זה עם ישראל יהודה.
כי בסוף יהודה אמר אנוכי הערבב. מזל טוב. כי בסוף יהודה אמר אנוכי הערבנו. אבל היה ואמינה לזה. נכון, וזה בא לידי ביטוח גם בחלוקת המלכות. בין יהודה לישראל?
אני חושב כזה שאולי היה בהם איזה עניין של מלבן, 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 מלבן.
אה?
למה
רק אבא אמינה? אבא אמינה.
לא, כאילו אם הם בנות לבן, למה לא היה בהם אותו דבר כמו שאומרים אצל רבקה? היא באה שלא, בגלל זה אין בה ארמיות וצריך להפריד אותה. למה אצלם כמו שהם בנות לבן, הם באים ארמיות רק אבא אמינה?
רק אבא אמינה, כן, בבקשה. אז תאמר שאהבה מינה באמת יצאה לפועל.
מלאה
נשאר יהודה, ומרחל נשאר
בנימין,
זהו,
כל
היתר
הלכו. יפה, אפשר להגיד את זה. יחזרו. אתם מתקן. הנפש זה החלק שבתוכי שאומר אני. כשאני אומר אני מתכוון לנפש שלי. האני שלי הוא עם כל החסרונות שלו, עם הנתונים שלו, זה נתון, זה הנפש. הנשמה זה האני האידיאלי שלי, זה מה שאני באמת, אבל לא במודע, זה מה שאני למעלה. עכשיו, יש אנשים שזוכים לכך שהנפש שלהם קרויה בשם של הנשמה שלהם, ואז זה נקראים בשם כפול. כלומר שיש התאמה בין החיים הנפשיים לחיים הנשמתיים. וזה מה שקרה לאותם אנשים הגדולים שהם זכו שאברהם היה גם אברהם. זה הנפש ונשמה.
מי
שזה לא ככה אצלו?
יש לו שם אחד.
לא כל כך מובן
המושג נשמה. המושג
נשמה לא
מובן? לא. הנשמה זה מה שאני לפני הבורא. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאהיה. וזה באמת קיים במישור עליון של מציאות, מישור אידאי, אפשר לקרוא. אני שואף לזה. יותר מזה, אני נולדתי עם הנפש, זה כבר עבר. אני אהיה כמו הנשמה שלי, זה עתיד. איפה אני? איך קוראים לזה? רוח. הרוח זה בהווה. נפש, רוח, נשמה.
כשאמרת פעם שהיחס בין נשמה נפש לרוח זה בעצם
הרווח ביניהם.
הפרש.
רוח, משון רווח, כן. זה מובן יותר עכשיו?
הרווח זה מה שחסר לנפש?
לא, זה מה שמודד את היחס. עד כמה יש נשמתיות בנפש. זה הרוח. זה המד.
עכשיו,
ומי שאצלו זה מקולקל או זה משוגע באנגלית?
משוגע
יש רוח. מד.
אוקיי,
מד.
משוגע
יש רוח.
כן, מד.
כן, מה זה?
יכול להיות רוח.
כן.
עוד שם, מי שהשם של הנפש שלו, כשנשמה שלו, לא כמו אברהם.
נו.
אז למה יש שם אצלו, לנפש או לנשמה?
לנפש, השם הידוע הוא שם הנפש.
ולא ידוע שם הנשמה?
כן, לא ידוע. נשאר סתום.
מה דוד?
לא יודע. לא כתוב.
דוד זה דוד.
האמתי?
הפוך. זה הפוך, זה גם כן. סימטרי הפוך.
נו. לגבי אבשלום, כמה פעמים קראו לו שם אבשלום, אבשלום. כן.
ויש אנשים שזוכים לזה היום שיש להם שם של שניהם?
לא יודע, לא מכיר. יכול להיות. כן. איפה היינו? אלה תולדות נוח נוח. התמיה, אז זה מתמיע. מה, אלה תולדות... נכון, נכון, רואים שם, יש התהפכות של מידת הדין ומידת הרחמים, זה מפורש. בהחלט מקובל עליי. כן, השאלה היא, אני שוב חוזר על זה. אני מאמין שאברהם האמין באל אחד, כן? שיהיה לכם ברוך. אני רק אומר שהכתוב לא יבליט את הנקודה הזאת, כנראה שיש פה מטרה אחרת. המטרה האחרת היא לראות באברהם מייסד האומה, יורש הארץ, ולא מי שמפיץ את אמונת הייחוד. מובן? עכשיו, אותו דבר לגבי יעקב אבינו בבית עבר, הרי מתוך זה יצא. יעקב אבינו לומד בבית עבר, יש מסורות שלמות שעוברות מהתקופות העתיקות יותר של האנושות, ומצטרפות ליצירת הזהות העברית, והתורה לא דיברה על זה. הגמרא מספרת לנו את זה, שהוא ישב 14 שנה בבית עבר. זה ממלא איזשהו חלל בתוך הסיפור. לא יודעים מה קרה ב-14 שנה אלה. חז"ל מספרים לך, הוא היה בבית עבר. אנחנו נלמד מפה החלל הזה נוצר. עכשיו אני אומר שוב, למה התורה לא רוצה לדבר על זה? כי הסיפור יש לו מטרה. הסיפור בתורה יש לו מטרה לספר לך כיצד האומה נולדה ולא מה השורשים הקדומים של האומה. היא צריכה להיוולד כביכול מתוך וקום, סטרילי. כן? הלאה. אז אם כן, בואו נחזור לדברים. בדף ט"ז עמוד ב', שתי המילים האחרונות, דאמר מור, למה נמנו שנותיו של ישמעאל? מה תשובה לשאלה למה נמנו שנותיו של ישמעאל?
למה לדבר עליו בכלל?
תסתכל על רש"י. מה לנו למנות שנות הרשעים? טוב, זה קצת קשה, כתוב שישמעאל חזר בתשובה. ויגווע ואין מי גוויה אלא בצדיקים. בסדר, נכון. אז לכל קצת דברי רש"י לא ברורים. כן, מה זאת אומרת למנות שנות רשעים? הרי הוא היה רשע. הוא הצדיק הרי בסוף, נכון? בסדר, אז מה? לא נדענים את האדם דווקא...
זה נכון שהוא היה צדיק.
כתוב, ויגווע וימות. אז רש"י אומר, רש"י, אותו רש"י שכותב כאן עם זה, אומר, לא נאמרה גביעה, אלא בצדיקים. סימן שהוא היה צדיק.
כן, אבל מניעת שנותיו, זה אומר שכל שנה ושנה יש לה ערך.
זו מה שזה אומר, זו. כלומר, להגיד שהיה צדיק, בבקשה. אבל להגיד שכל חייו היה צדיק, זה לא נכון. וכשאתה מונה את כל שנותיו, כאילו אתה בא להגיד 137 שנות צדקות, וזה הרי לא נכון. אז כאן צריך, מה?
זה שני, חלב הסוף היו בסדר.
נו, אז מה?
נשמע שבכל ענב, כרגע הוא צדיק.
בסדר, אבל זה לא 137 שנות צדקות. לכן, למה נמנו שנותיו של ישמעאל? וברכה. כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב. ומעניין, יש קשר. כלומר, כדי לדעת את סדר השנים של יעקב אבינו, אתה צריך בשביל זה את חיי ישמעאל.
בחשבון של השנים זה חייב להיות.
בסדר, הוא יסביר איך, אבל אני רק שואל את עצמי, למה יש צורך לבנות קשר קרונולוגי בין ישמעאל ליעקב?
זה ישר
ליעקב,
תדבר.
נכון, זה מעניין. כן? אולי זה כדי לתת איזושהי משמעות בישמעאל. אני אסביר לכם למה. כתוב בגמרא שיש ארבעה שהקדוש ברוך הוא מצטער שהוא ברא אותם. שהוא מצטער שהוא ברא. כן, אחד מהארבעה זה ישמעאל. הוא מצטער שהוא ברא. מה זה ישמעאל הכסדים? ישמעאל הכסדים, יצר הרע וערבי, אני שכחתי. זה במסכת סוכה דף נון בית, משהו כזה. אז שם יש ארבעה שהקדוש ברוך הוא מצטער שברא אותה, אחד מהם זה ישמעאל. מסביר המהר"ל מפראג, איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא מצטער שהוא ברא משהו? אל תברא לך בחינה וגמרנו. אלא הכוונה שאין לו מטרה עצמית, אלא בגלל שהוא הקדמה למשהו אחר. כלומר, מצד עצמו אין לו מטרה, אבל מצד מה שהוא מכין יש לו מטרה. זה הכוונה מצטער שברא. זה שפה של חז"ל. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה בורא רק את ישמעאל לעצמו, חבל על הזמן. אבל ישמעאל יש לו תפקיד בשביל משהו שבא אחריו. לכן לא שנותיו של יעקב אבינו. מה זה בא לומר? הרי ישמעאל הוא גם כן מאמין בשם, זה אמונת ייחוד, אבל זאת אמונת ייחוד פרימיטיבית לעומת אמונת הייחוד הישראלית.
אבל זה ייחוד.
כן, אבל יש הבדל. זאת, מה מתכוון המוסלמי כשהוא אומר שהשם אחד, לעומת מה שהיהודי מתכוון כשהוא אומר שהשם אחד?
הוא אומר שאין אחר.
יפה. זאת אומרת, וננסח את זה אחרי קצת, הישמעאלי אומר יש רק אחד שהוא אלוה, אין מישהו אחר שהוא אלוה חוץ ממנו. זה הכוונה אחד. זה בעצם ייחוד טוטליטריסטי, אין מישהו אחר, הוא הבוס, הכל נכנע. לכן היחס אל האלוהות הוא יחס של כניעה. איך אומרים כניעה בערבית?
אסלאם.
אסלאם, אסלאם זה כניעה. לעומת אמונת הייחוד הישראלית, השם אלינו השם אחד, הוא אחד, אז הכל אחד. זאת אומרת, כל המידות שלו הם אחד. מידת החסד היא בעצמה מידת הדין, היא בעצמה מידת הרחמים, כל המידות הם אחד, ייחוד המידות. לכן יש מקום לכל. אין, זאת אמונה מאחדת.
ובאסלאם אין תכונות
כאלה. זאת אמונה שוללת.
שוללת?
שוללת. כן, ההגדרה של הזהות הערבית זה שלילת הזהות של השני. כן, פעם עיתונאי חילוני אמר לי, זה ההבדל בין שמיעה לבין שריה. כן, ישמעאל ישראל. שישמעאל הוא אבי המשמעת. היחס היחיד שהוא מכיר כלפי השני זה להכניעו. או להיכנע או להכניע. בעוד שבישראל זה שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל, זאת אומרת יש דיאלוג, יש התמודדות. כן? זה ההבדל. אז כן, אמונת הייחוד הישמעאלית היא הקדמה לאמונת הייחוד העברית. לכן נמנו שנותיו של ישמעאל כדי למנות שנותיו של יעקב. אם לא, זה סתם בשביל מה לעשות משחקים כאלה. תגיד ישר את שנותיו של יעקב.
אצל האסלאם גם מידת הדין ומידת הרחמים?
לא. הם אומרים ככה, בסם אללה רחמן ורחים. נכון? ככה פותח הקוראן. בשם האל, הרחמן והרחום. אבל, ומה הוא אומר, האל הרחמן והרחום? הוא אומר את הקוראן. ומה אומר הקוראן? מידת הדין. זאת אומרת, אותו האל שקיבלנו מן היהודים במסורת שהוא הרחמן, בא ללמד עכשיו את מידת הדין. מידת הדין, איך אומרים דת בערבית? דין, נכון? דין בערבית. זאת אומרת שהיחס אל האלוה הזה הוא אלוה מאוד קשה. הוא חותך את הידיים של הגזלנים והוא שם רעלות על הפנים של אנשים, כן? כדי לגבור על גזל ועריות.
תקצות ההתקפה.
אבל אף פעם לא עושים את זה. בשביל זה יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זו, אבל תורת ישראל זה לא תורה שבכתב. תורת ישראל זה תורה שבכתב ושבעל פה. כן, זה רבי אליהו בן המוזג בספרו על המוסר היהודי והמוסר הנוצרי אומר שהנצרות לקחה רק את התורה שבעל פה והאסלאם רק את התורה שבכתב. אגב, זה העניין של עשיו וישמעאל. עשיו יש לו כישרון של נעשה וישמעאל יש לו כישרון של נשמע, ותורת משה זה נעשה ונשמע. כן.
זה דומה לעניין של אל המלכים
אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך
מלך?
דומה לזה, כן.
אותו רעיון?
זה רקע אחר, כן. זה לא רקע של אמונה, זה רקע אחר. כן.
וגם שם יש
עניין
שלהם, מזכירים אותם מבחינת קליפה קודמת לפרי?
כן, נכון.
אז אותו רעיון אתה אומר בעצם
כאילו? בוודאי. בוודאי. זה הקדמה. רק שזה הקדמה היא לא מצד אמונת הייחוד, אלא מצד הזהות. כן, הרי עם ישראל מורכב משני דברים. יש הזהות הישראלית, יש האמונה הישראלית. האמונה הישראלית יש לה הקדמה, קוראים לה ישמעאל. הזהות הישראלית יש לה הקדמה, קוראים לזה אדום. מה? להיות סגולה. אז לאדום יש גם כן טענה כזאת. הרי הוא האח התאום של יעקב. הוא אדם גדול, לא כמו ישמעאל שהוא בן שפחה. כן, אז מה שאומר כאן, כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב, דכתיב. מה? הקדמה לזהות הישראלית זה אדום, ולאמונה הישראלית ישמעאל. מורל ג'ויב ומורל קרטיאנה. עשו תרגום מזויף, קטוע, לא, בכלל לא. בספר, במוסד הרב קוק, עשו ספר נקרא בשבילי מוסר, מת אליהו בן המוזג, ככה נקראו לזה. בשבילי מוסר, וזה זיוף, קיטוע וחוסר הבנה של המקור. הספר במקורו, מורל ג'ויב ומורל קרטיאן, עוד לא תורגם. הבנתי שהרב זיני רוצה להוציא... זה לא אלף עמודים. אתה מדבר על ספר אחר, ישראל והאנושות. מדבר על ספר יותר פשוט. מורל ג'ויב ומורל קרטיאן, ספר מאוד מעניין.
מי כתב?
רבי אליהו בן המוזג.
הוא היה דובר צרפתית?
הוא, כן, דיבר גם צרפתית. השפה התרבותית בימיו הייתה צרפתית. אז הוא כתב ספרים בעברית, באיטלקית ובצרפתית.
וזה הוא כתב רק...
הוא חי בליבורנו. מה?
וזה הוא כתב רק בצרפתית?
את הספר הזה הוא כתב בצרפתית. יש לו ספר באיטלקית נקרא דיו, מאוד מעניין. דיו. דיו זה אלוהים. כן, כן, לא יודע. טוב.
רק הערה קצרה, ראיתי השבת, מישהו כתב, יעקב בחר לו יין ישראלי סגולתו, זהב שלזינג, יודע לדברים.
כן.
זה אומר, ישראל בחר לו יין כשהם לא עושים לעצמם משהו מקום, ישראלי סגולתו כשהם במעלה גבוהה.
כן.
מתי הוא נקרא יעקב ישראל? כשהוא נלחם עם עשיו, אז הוא סגולתו.
סגולתו, יפה, יפה, יפה. ישראל לסגולתו. מצוין. אשרנו שזכינו. טוב. למה נמנו שנותיו של ישמעאל? כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב, דכתיב. ואלה שני חיי ישמעאל, 130 שנה ו7 שנים. כמה קשיש ישמעאל מיצחק, קשיש הכוונה זקן. מה? 14 שנים, דכתיב. 14 זה 14, דכתיב. ואברהם בן 80 שנה ו6 שנים, בלדת הגר את ישמעאל לאברהם. וכתיב, ואברהם בן 100 שנה, בהיוולד לו את יצחק בנו. אז אם כן, יש לו 14 שנה הפרש בינו לבין יצחק. וכתיב, ויצחק בן... אגב, למה אברהם היה בן 86 שנה כשישמעאל נולד?
זה אלוהים.
אלוהים, יפה. אלוהים זה הטבע. 86. הטבע. 86, זה הטבע. כלומר, מצד הטבע, ישמעאל זה בנו של אברהם, מצד הקדושה זה יצחק. כשאחרי ברית מילה, כשהוא התעלה מעל הטבע. 86 ו-100. וכתיב, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. כלומר, כשנולד מי? יעקב. בר כמה הווה ישמעאל כדיתיליד יעקב. אז בן כמה היה כבר ישמעאל כשנולד יעקב? בר 74. בר פירושו? בן 74. כמה פיישן משנה, כמה נשארו משנותיו? הרי הוא חי 137 שנה, סטורית 74, כמה נשאר? שיטין ותלת 63, נכון? כל המספרים האלה, אל תחשבו שהם מספרים מקריים, לכולם יש משמעות על פי הקבלה. כן, למשל 63, שם סג, זה מילוי, אחד מהמילויים של שם הוויה, נכון? י' ו' ד' זה י', ה', איך כותבים? ה' וי', ו', ו' א' ו', ה' וי', עוד פעם, זה יוצא 63 בדיוק. כן? אז זה לא סתם שזה כתוב, כי זה השם של התשובה, כן? האפשרות שלו לחזור בתשובה. 63 שנה, ובו בפרק מת ישמעאל. כלומר, בדיוק כשיצא יעקב לחרן, בדיוק אז מת ישמעאל. איך יודעים? שהרי כתוב, וירא עשיו כי ברך יצחק את יעקב, וילך עשיו את ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל אחות נוויות. ממשמע שנאמר בת ישמעאל, איני יודע שהיא אחות נוויות, הרי נוויות היה הבן הבכור שלי ישמעאל, מלמד שקידשה ישמעאל ומת, ועשיה נוויות אחיה. כשהוא הלך לישמעאל, ישמעאל היה בחיים, לקח את מחלת בת ישמעאל, היא הפכה להיות פתאום אחות נוויות. כלומר, הנישואין היו על ידי נוויות ולא על ידי ישמעאל. שאלה של הרעב"ד, רבנו אברהם בן דוד, שואל על הרמב"ם, שאומר שאברהם היה הראשון שגילה את אמונת הייחוד, ייחוד השם, ששלל עבודה זרה. אז רבד שואל שזה לא נכון, הרי היו לפניו שם ועבר. כן, אברהם הוא רחוק מלהיות המונותאיסט הראשון, אז למה אתה אומר עליו שהוא הראשון? אלא הוא הראשון שהפיץ. הפירוש הפיץ, מה הייתה סברתם של שם ועבר? שם ועבר חשבו שיותר טוב להשאיר את העולם בעבודה זרה, כי העבודה זרה היא אמנם לא נכונה, אבל היא ביטוי לתפקוד האמוני של בני האדם, ואי אפשר לזעזע את האנשים יתר על המידה, ולכן הם החליטו לשמור את אמונת הייחוד בסוד. זה משהו מוטמן בתוכם, ורק יחידי סגולה באנושות יגיעו לדבר הזה. ובאמת ידוע שגם אצל כהני מצרים בעת העתיקה כך היה. וברכה, כהני מצרים בימי קדם היו אנשים גם כן מהסוג הזה, שידעו את אמונת הייחוד ובאופן גלוי עבדו אלילים. הדרוזים יש להם דת סודית בכלל.
מאותה סיבה?
אני לא יודע אם זה מאותה סיבה, אולי מסיבות הפוכות דווקא. יש אומרים שבצד הסודי של הדת שלהם יש אלמנטים אליליים.
אלמנטים מה?
אליליים. אני לא יודע בדיוק, כי זה דבר שעד היום הזה לא נתברר עד הסוף. יש פה ושם, אבל זה קשה לדעת. אפילו כשרצו, מדינת ישראל רצתה לממן תוכניות לימודים לדרוזים, ללימוד הדת הסודית שלהם, אז הדרוזים התנגדו. כן. זאת אומרת, לא רצו ללמוד על התרבות הדרוזית, תשתקו, זה יישאר בסוד, זו. ולא רצו לקבל תקציבים לדבר הזה. זה מעניין.
בסוף הגיעו שם אלה מדינים יהודים.
איך תדע מה?
למה?
כי זה דת סודית, יש להם דת סודית, מה שנקרא.
ולמה היהודים ראו את זה כדבר לא נכון לתרגם את התורה ליוונית?
זו שאלה יפה, אבל מה זה קשור לעניין?
סודי.
לא, זה לא בגלל שזה סודי. ההפך, לתרגם את התורה ליוונית זה להפוך את התורה למה שהיא לא. כי מה המשמעות של תרגום התורה ליוונית? היוונית היא השפה האוניברסלית, היא השפה של התרבות בהי הידיעה, ולכן אם יש ליהודים איזשהו תוכן גדול, כדאי לתרגם אותו, כדי להכניס אותו לספרייה של אלכסנדריה עם היצירות של אפלטון ואריסטו. כלומר, המטרה הייתה להפוך את התורה לנכס של התרבות הכללית, בלי שום קשר לעם היהודי. ומכאן לגרסה בעל הניסים, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל לשכחם מתורתך. מה זה לשכחם מתורתך? רצו לקחת את התורה ולהשכיח את ישראל ממנה. כי אם התורה היא תוכן תרבותי כללי, זה שזה עבר דרך היהודים זה דבר מקרי לחלוטין. זאת אומרת, אפשר להגיד תודה רבה ליהודים, יש לכם זכות היסטורית שאתם סחבתם את זה בשפה העברית עד עצם היום הזה, ובאנו אנחנו היוונים להציל את זה מן האבדון, מן הנשייה, ומתרגמים את זה סוף סוף לשפה של כולם. בעצם זה אומר שהתורה היא סוג של חוכמה, בעוד שהתורה מצד האמת איננה חוכמה, היא דבר השם. ודבר השם זה דיבור, דיבור זה פונה אל מישהו, אם כן האישיות של המקבל היא בעלת משמעות. לכן לתרגם את התורה ליוונית זה לבגוד בנבואה. מובן? היה אפשר לתרגם את התורה לא ליוונית, היה אפשר לתרגם אותה ל-70 לשון, זה משהו אחר. כתוב וכתבת על האבנים את דברי התורה הזאת באר היטב, אמרו בגמרא במסכת סוטה, מה זה באר היטב? אז, אבל למה דיברנו על כל זה? על כל זה בגלל שם ועבר. ששם ועבר חשבו שאמונת הייחוד, שלום, שאמונת הייחוד זה דבר שאי אפשר למסור לכולם, זה יישאר איזשהו סוד, זה מין תורה אזוטרית. החידוש של אברהם היה שהוא החליט שהתורה הזאת תימסר לכולם, שזה הכרחי לרווחתה של האנושות שנדעו את הסוד הזה של אמונת הייחוד. וזה לא היה פשוט ההחלטה הזאת, כי ייתכן שמבחינה פדגוגית היה הרבה מקום להסס. כן, למשל יש איזה גוי אחד בשם תציטוס, שמעת עליו? תציטוס נקרא גם תקיטוס. כן, זה כמו המחלוקת אם אומרים ציצרו או קיקרו. איקה דאמרי אחי ואיקה דאמרי אחי, ומר אמר חדה ומר אמר חדה ולפליגה. על כל פנים, תציטוס הוא תקיטוס, ההיסטוריון הרומאי, כותב בספרו היסטוריאי, יש לו ספר היסטוריאי, כן? על ההיסטוריה. הוא מדבר שמה על העם היהודי בין היתר. הפרקים שלו על העם היהודי מאוד מעניינים. הוא אומר שהעם היהודי זה העם הרע ביותר על פני כדור הארץ, ויש לו הרבה טענות. הטענה הראשית, זה עם שבז לכל קודש, שום דבר לא קדוש בין היהודים, זה נורא, כן? הם בזים לאלים, וכל מי שמצטרף עליהם אומרים לו שאביו ואימו הם לא אביו ואימו, והם לוקחים את הממון של כל העולם כולו, כי כל המצטרפים אליהם מביאים איתם את ממונם וכדומה. הרבה הרבה טענה. אני רוצה להבין שככה הופיע אברהם אבינו בעיני העולם העתיק, הוא שבר את כל מה שהיה קדוש בעיני כולם. זה בסדר? כמה טראומות פסיכיאטריות יצר אברהם בזה שהוא שבר את הפסלים? זה מותר לסדר כזה? יש אפילו הצגת תיאטרון שמביא פרופסור אבן שמואל בהקדמתו למורה נבוכים. אז הוא מביא שמה שאברהם שובר את הפסלים אחד אחרי השני בפני כהני עבודה זרה, ואז כהני עבודה זרה רואים את זה, תולשים את השערות ואומרים קץ האמונה הגיע. ואומר אברהם, אתם אומרים קץ האמונה ואני אומר התחלת האמונה. מצאנו הרבה פעמים כאלה שאנשים בעלי רעיונות גדולים הם נחשבו בעיני בעלי אמונה קטנה כאפיקורסי, וזה, ויכול להיות שזה היה השיקול של שם ועבר. שם ועבר אמרו אסור לזעזע את נפש האדם על ידי תחלים כל כך גבוהים, אז הם שמעו את זה כסוד. לכן פה יש חשיבות לך שהגמרה רואה ביעקב אבינו את הממשיך של שם ועבר, הוא הולך ללמוד אצלו, ולכן הוא לא נענש על חוסר כיבוד אביהם. למה? כי עד רבה ללמוד אצל שם ועבר זה בעצמו כיבוד אביהם, כי זה מה שמחבר את המשפחה של האבות אל אבות אבותיהם, ולכן יצחק צריך להגיד לו תודה רבה, זה כיבוד אב הגדול ביותר שיכולת לעשות, שהלכת להמשיך את תורת שם ועבר אלינו. אלא משום דהשתהה באורחה תרתן שנים, אלא שיעקב שהה בדרך עוד שנתיים. דתניה, שערי שנינו, יצא מארם נהרן, ובא לו לסוכות, ועשה שם 18 חודש, שנאמר ויעקב נשא סוכות ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות, ובבית אל עשה 6 חודשים והקריב זבחים, עשה הכל שנתיים. נכון? שנתיים כל הסיפור הזה. עכשיו מה זה השנתיים האלה? השנתיים האלה זה שהוא היה צריך עוד להגיע לסוכות, נכון? ואחר כך צריך להגיע גם לבית אל. מה פתאום?
למה הוא לגשר לחברון?
מה יש לי לעשות בסוכות?
הוא עושה חזרה כללית.
חזרה כללית למה?
ליציאת
מצרים, הוא אומר. מה זאת אומרת? יציאת מצרים זה בפסח.
גם בסוכות.
מה זה סוכות? זה הגאולה האחרונה. גאולת כל האומות, נכון? אז יעקב אבינו למד אצל שם ועבר, והמטרה הייתה להגיע לתיקון כל העולם כולו. רצה להגיע לסוכות. ואחרי שהוא מגיע לסוכות, בגאולה האחרונה, מה הוא עושה? הוא מגיע לבית אל. בית אל זה בחינת עולם הבא. כן, נקריב זבחים, ולכן זה משתלם, זה משלים ל-22. מה זה 22? מספר האותיות שבתורה, נכון? 22 אותיות שבתורה, שבה נברא העולם. כלומר, השלמת התוכנית של בריאת העולם נעשתה רק אחרי ההשלמה של סוכות וזבחים בבית אל. זאת אומרת, שהוא יוצא מלבן זה יציאת מצרים, ואצל לבן זה הגלות, כל זה זה הנדרש כדי לתקן את העולם. 22, משנה. כן.
איפה יש קשר בין סוכות הזה לתיקון העולם מבחינת אומות העולם?
פשוט. וילך עשיו ביום ההוא לדרכו שעירה, השעיר נשלח לעזאזל, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית. יצא, כלומר, הגיע כבר לקדושה של קביעות, ולמקנהו, עם ישראל, שעוד לא הגיע למדרגה הזאת, עשה סוכות.
בסוכות
הוא
תיקון העולם כולל אומות העולם.
נכון, ודאי.
זה כבר
אנחנו
מוצאים את
אומות
העולם
שמתוקנות. בגלל שסוכות זה בעבר הירדן. בעבר הירדן המזרחי, זה אותו חלק של ארץ ישראל שקושר בין ישראל לעמים. איך? כי פשוט, מצד מערב יש לך ים, מצד דרום יש לך מדבר, ומצד צפון יש לך יער הלבנון. המקום היחיד שבו יש עמים זה ארם, עמון ומואב ואדום. אז אם המקום הזה איננו מיושב בבני ישראל, אז הוא מהווה חיץ בין ישראל לעמים. כן, אחרי שסיחון ואוג נהרגו וכל האזור הזה נשאר ריק, אז משה רבנו בהתחלה כיכנן שהאזור הזה יהיה אזור חיץ בין ישראל לעמים. באו בני גד ובני ראובן, אמרו אנחנו רוצים למלא את האזור הזה מתוך שאיפה אידיאלית. גד, ראובן, ראשי תיבות
גר,
שזה החוליית קשר בין ישראל לעמים. והמקום הזה נקרא סוכות.
הרב אלון נראה לנו שיעור שכשמשה מגיע לארץ בסוף 40 שנה, הפנייה שלו באמת באה שם לאדום, כאילו לאותו עשיו שיעקב נפרד ממנו עכשיו, בוא עכשיו בעצם לחבר מה שאז נפרדנו.
נכון.
לפני הכניסה לארץ.
בדיוק, זה העניין. אי אפשר להיכנס לארץ בלי לשאול את רשותם של בני אדום. לכן צריך גם את הצהרת בלפור ואת הסכמת האומות המאוחדות. תן לו לביא אחת.